16 סיבות אפשריות לכישלון של פרויקט קידום אורגני. אם תחום קידום האתרים לא חדש לכם, בטח ניהלתם פרויקט או שניים בתחום שלא ממש הצליחו. נכון, רובנו לא אוהבים להודות בכישלונות, אבל מדי פעם, מה לעשות? פרויקט לא ממש מצליח למצות את הפוטנציאל שלו למרות תנאי פתיחה טובים למדי ורצון טוב של כל הצדדים. בפוסט הזה אני רוצה לזכור את הצד הפחות נעים של קידום אתרים, ולדבר על 16 סיבות נפוצות לכישלון של פרויקט קידום אתרים אורגני. בואו נתחיל. סיבה מספר 1. תמחור לא נכון. הרבה מקדמים מתחילים מעוניינים להכניס רגל בדלת של עולם קידום האתרים, ועל מנת לקבל הזדמנות בשוק הרווי משהו הזה, הם מורידים מחירים באופן דרסטי. עכשיו. תחרות היא דבר בריא, ובהחלט יש מצבים בחיים שבהם נכון יהיה להוריד מחיר כדי להשאיר את תיק העבודות ולקבל הזדמנות מלקוחות נוספים. הבעיה היא שבניגוד, למשל, לפרויקט בניית אתר, שכל כולו יכול להתחיל ולהסתיים באיש מקצוע יחיד, תהליך קידום אתרים הוא תהליך של ניהול פרויקט. מקדם האתר צריך להתקשר מול כותבי תוכן, או להשתמש במערכת הזמנת תכנים שלנו. להחליף או לרכוש כישורים מספקים, לטפל באמצעות איש מקצוע בבעיות אבטחה של האתר, להחליף את היחסון של האתר בשרת איכותי יותר ועוד. בצורת עבודה כזאת, אי אפשר לקדם אתר לאורך זמן בצורה איכותית ולהישאר רווחי. אם אין ברשותכם מספיק תקציב כדי להשאיר את פרופיל הכישורים מדי חודש בכישורים איכותיים בכמות כזאת שתוכלו באמצעותה לתת פייט לסביבת התחרות. אתם פשוט לא תהיו רלוונטיים, ולא כל כך משנה עד כמה עבורכם באופן אישי הפרויקט לא יהיה רווחי ועד כמה תהיו מוכנים לוותר על החלק המגיע לכם. לא יודעים בכמה לתמחר? הנה מחירון הקידום שלנו. סיבה מספר 2. היעדר שיתוף פעולה. פרויקט קידום אתרים הוא לא פרויקט של המקדם בלבד, טוב ונחוש ככל שיהיה. מאחר שתוכן הוא חלק חשוב ואינטגרלי בכל פרויקט קידום, איש המקצוע שמבין בתחום בצורה הטובה ביותר, שמכיר את היתרונות היחסיים של העסק, שמכיר את סביבת התחרות, שיודע לזהות את נקודות החולשה של היריבים העסקיים ולייצר הצעות ערך מתאימות, הוא הלקוח עצמו. כאשר הלקוח מבטיח לכותב בנקודות מהם היתרונות היחסיים שהוא מציע עבור דף ההודות ולא עושה זאת, זאת בעיה. כאשר הלקוח נדרש לשלב תמונות מחיי היום, יום בשירות או המוצר שהוא מקדם ולא עושה זאת. זאת בעיה. פרויקט קידום אתרים לא יכול להצליח בלי שיתוף פעולה אמיתי של הלקוח, אלא אם כן מדובר באתר שכל תפקידו לייצר לידים ללקוחות אחרים. אבל זה כבר סיפור אחר, ואני לא ממש רוצה לסטות מן הנושא. בואו נמשיך. סיבה מספר 3. חוסר הבנה של סביבת התחרות. עם כל הכבוד להשקעה בתוכן, כישורים, אופטימיזציה וכו, יש מקרים שבהם המשחק אבוד מראש. במקרים כאלו, אם אתם לא גוף מסחרי, גדול, שיש לו תקציבי עתק, ויכולים להרשות לעצמכם להכניס יד לכיס למשך תקופה ארוכה, לא באמת תוכלו לקדם את האתר שלכם, גם אם תתקשרו מול המקדם המוכשר ביותר. אחד מן הפרמטרים המשפיעים ביותר על גוגל ומנועי חיפוש אחרים הוא הסמכות של בית העסק בנישה, ואם אתם שחקן משני ולא מאוד חשוב בנישה שבה אתם פועלים, מנועי החיפוש יזהו זאת מהר מאוד, ולא חשוב עד כמה תתאמצו להסוות זאת. סיבה מספר 4. תזמון לא נכון. יכול להיות שהרעיון שלכם להקמת האתר היה מצוין, שהביצוע שלו הוא מושלם. שעשיתם את עבודת המחקר בצורה יסודית, ושאפילו תרגטתם בצורה נכונה את סביבת התחרות, את ביטויי המפתח לקידום ויצרתם אסטרטגיית תוכן מדהימה. כל זה, כמובן, לא ממש יעזור לכם אם איחרתם את הרכבת, ונכנסתם לתחום שבו היה לכם סיכוי לפני כשנתיים, אבל היום כבר רווי בשחקנים גדולים ומרכזיים, שלא יעשו לכם הנחות בדרך לפסגה. סיבה מספר 5. היעדר מערכים תומכים בחברה. עבודת המקדם יכולה להיות עבודה מעולה, כזאת שתספק למנועי החיפוש את התובנה שמדובר באתר איכותי ועשיר בתוכן, בר סמכות ומקצועי, מהימן ומומחה בתחומו. יחד עם זאת, אם הלקוח לא מצליח לסגור את המעגל ולהתקשר עם בית העסק בגלל שירות לקוחות גרוע, היעדר זמינות, זמני המתנה ארוכים במיוחד במוקד הטלפוני, יחס לא אוהד במיוחד או כל סיבה אחרת, והוא בוחר לחזור למנוע החיפוש ולהמשיך לתוצאה הבאה, קשה מאוד יהיה לקדם אתר כזה לאורך זמן. סיבה מספר 6. מיצוב לא נכון של החברה. דיברנו מקודם על סמכות. גוגל ומנועי חיפוש אחרים מאוד אוהבים לדרג אתרים שמאחוריהם עומד גוף סמכותי שניתן לסמוך עליו, יתי. אם אתם פועלים כפרילנסרים בעולם שבו חברות ממתגות את עצמן כחברות על, אין לכם הרבה סיכוי להתבלט בדפי תוצאות החיפוש. המיצוב שלכם כמומחים בתחום הוא פונקציה של הרבה מאוד משתנים ששזורים זה בזה. איכות העיצוב של האתר, הנראות של עמוד ההודעות, איכות התמונה בדף ההודעות, כמות התוכן באתר, מספר ואיכות הכישורים הנכנסים לאתר, מספר הביקורות אודות פרופיל העסק שלכם, כמות השיתופים של התכנים שלכם, הפעילות והנראות שלכם ברשתות החברתיות השונות, המוניטין שלכם, בניית המותג, אפילו הדפסת הלוגו על כוסות הנייר שלכם, להכל יש משמעות. אם אתם ממוצבים כשחקנים משניים בעולם שבו פועלים שחקנים ראשיים, לא תוכלו לייצר אסטרטגיית קידום איכותית ולהצליח בתהליך הקידום, עבור ביטויי המפתח המרכזיים כמובן. אגב, זה לא אומר שלא תוכלו לייצר הרבה מאוד ערך לחברה, באמצעות מיקוד בביטויי זנב ארוך, אבל גם כאן מדובר בנושא לפוסט אחר. סיבה מספר 7. פלטפורמה לא מתאימה. אין ספק שוויקס עשתה כברת דרך בכל הקשור לקידום אתרים. זה עדיין לא אומר שוויקס צריכה להיות הפלטפורמה שתשמש אתכם בבנייה של אתר מסחר עם מאות רבות של מוצרים, בזירה סופר תחרותית, שבה כל שיפור בקוד האתר יכול להשפיע על איכות הקידום. קראו עוד על קידום אתרי וויקס כאן. בחירת הפלטפורמה המתאימה ביותר לקידום צריכה להיות כזו שמשרתת את מטרות האתר. לאתרים גדולים במיוחד, כאלו שמכילים מאות אלפי ואפילו מיליוני עמודים, ושבהם עובדים מספר רב של עורכי תוכן במקומות גיאוגרפיים שונים, עם צורכי הרשאות וסמכויות שונים אלו מאלו, צריכים לרוץ על פלטפורמה מתאימה שמספקת את היכולות האלו. וורדפרס, למען ההגינות, תתאים הרבה פחות לאתרים מסוג זה. אם בחירת הפלטפורמה בוצעה ממניעים אחרים, קשה עד בלתי אפשרי יהיה לקדם את האתר, בטח ובטח לאורך זמן. סיבה מספר 8. חוסר מקצועיות של המקדם. יכול להיות שיש לאתר שלכם את כל הפוטנציאל הדרוש, ושהוא פועל בסביבת תחרות שתאפשר לו לגדול ולתפוס חלק משמעותי מדפי תוצאות החיפוש. אולם בפועל, המקדם הוא שרלטן או חובבן, שלא באמת יודע את העבודה. שאין לו את הקשרים הנכונים בעולם קידום האתרים, שלא יודע לבצע שיתופי פעולה, שלא יודע לרתום לעצמו חיבורים אפשריים, ושלא מכיר את הפרקטיקות המקצועיות העדכניות בעולם קידום האתרים. במקרים מסוימים, מקדם אתרים לא מקצועי שיחפש קיצורי דרך, עלול אפילו לגרום לנזק ממשי לקידום האתר, ולמנוע אפשרות עתידית לקידום האתר הזה תחת השקעת משאבים סבירים. סיבה מספר 9. תוכן לא איכותי. כאן אין לי כל כך מה להסביר. בחרתם להתקשר עם כותבי תוכן לא מקצועיים, ואתם מעתם באתר תוכן ברמה נמוכה, שלא באמת מייצר ערך לגולש? אל תתפלאו אם האתר לא יתפוס גובה ולא ישתלב במקומות ריאליים בדפי תוצאות החיפוש. סיבה מספר 10. כישורים לא איכותיים. ההשקעה בפרופיל הכישורים שלכם צריכה להתבצע תוך הסתכלות קדימה. האם הכישורים שבניתם יתרמו לכם גם בעוד תקופה של חצי שנה? שנה? איך תדעו את זה? ובכן, הכלל הוא פשוט. אם האתר שממנו אתם מקבלים את הכישור רק הולך ומתפתח, הטראפיק המגיע אליו גדל, הוא מכיל מודל עסקי אמיתי, ועומדים מאחוריו אדם או פרסונה שמנהלים בית עסק אמיתי ויציב. סביר להניח שקישור מאתר כזה רק יחזק את האתר שלכם לאורך זמן. לעומת זאת, יצירת קישורים בכל מיני טכניקות שעבד עליהן הקלח, כמו קישורי פורומים, אתרי מאמרים, בלוגים חינמיים ועוד, לא באמת יחזקו את האתר שלכם לאורך זמן, ועלולים אף לפגוע בתדמית שלו כאתר רציני. סיבה מספר 11. טכניקות ספמיות. טוב. כאן המנעד הוא הרבה יותר רחב מסתם קנייה של קישורים ממדינות שלא מייצגות את קהל היעד של האתר, בלשון המעטה, בחמות מסחרית. כאן אנחנו מדברים על טכניקות שעברו מן העולם, כמו החבעת טקסט, דחיסת מילות מפתח, ביצוע הפניות מרובות, ביצוע הטעיה של הגולשים המגיעים אליכם, שימוש בקלוקינג ועוד לא מעט טכניקות ספמיות אחרות. אם אתם משתמשים באחת או יותר מהטכניקות האלו באופן שוטף, אל תצפו שהקידום של האתר יחזיק מעמד לאורך זמן. ייתכן בהחלט, אגב, שתצליחו לייצר הישגים זמניים יפים. סיבה מספר 12. היעדר התאמה למובייל. גוגל ומנועי חיפוש אחרים שמים יותר ויותר דגש בשנים האחרונות על ההתאמה של אתרים לתצוגה ושימוש במכשירי מובייל. אני חוזר ואומר, התאמה למובייל צריכה להיעשות לא רק באמצעות בחירת תבנית רספונסיבית או מותאמת למובייל. ההתאמה למובייל היא כל כך הרבה מעבר לזה. היא שימוש נכון בתמונות, בפריסה של טבלאות, בתכנון תפריטים, שהצבת סננים ופקדים, היא התחשבות בבעלי אצבעות שמנות, והיא עוד הרבה מעבר לזה. האתר שלכם נראה כמו אתר משנות ה-90 של המאה הקודמת כאשר אתם גולשים אליו ממכשיר מובייל. אל תתפלאו שפרויקט קידום האתרים שלכם ייכשל. סיבה מספר 13. יישום לא נכון של חוויית משתמש באתר. בעולם של Core Web Vitals אתם לא באמת יכולים להזניח את חוויית המשתמש של גולשים באתר ולצפות לטוב. פרויקט קידום אתרים יכול להיכשל משום שלא וויתרתם על אובייקטים צורכי משאבים גדולים במיוחד בעת הטעינה, שלא וידעתם כי התצוגה הנטענת היא יציבה, ושלא אפשרתם לגולש ביצוע אינטראקציה בזמן סביר עם מי מן האובייקטים הנטענים בעמוד. סיבה מספר 14. תשתיות גרועות. האתר לא זמין? זה קורה הרבה? גולשים מגיעים אליו ולא מצליחים להשלים את הפעולה? אין לכם תשתית גיבוי מתאימה? אתם מאבדים מפעם לפעם תוכן ולא יכולים לשחזר אותו? כל אלו בעיות שמעידות על תשתית לקויה של האתר, ומכאן הדרך לכישלון בפרויקט קידום אתרים אורגני היא קצרה ביותר. סיבה מספר 15. חוסר התמדה. פרויקט קידום אתרים יכול להיכשל. תחזיקו חזק, גם בגלל שהוא הופסק בכלל טרם הזמן. לפעמים הכל מבוצע, כמו שצריך וכל שנדרש לו הוא פשוט סבלנות והתמדה. אם אין לכם את אורך הנשימה הזה, בהחלט יכול להיות שאתם מכשילים פרויקט קידום אתרים עם פוטנציאל אמיתי להצליח. סיבה מספר 16. בחירת ביטויים שגויה. פרויקט קידום אתרים יכול להצליח מאוד. ולחשב לכישלון גדול בו זמנית. הסיבה לכך היא פשוט התמקדות בביטויי הלא נכונים. יכול להיות שפרויקט הקידום שלכם יצר הרבה יותר טראפיק אורגני לאתר, אבל מדובר בטראפיק של גולשים שמחפשים שירות אחר, או שבכלל לא מבינים מה הם צריכים. במצב דברים זה, יכולים הגולשים האלו להעסיק במשך שעות ארוכות את נציגי השירות שלכם. בלי כוונת רכישה אמיתית, ולגרום להם להיות זמינים הרבה פחות, למי שכן התכוון להגיע ולבצע רכישה. לכן, חשוב להשקיע כמה שיותר במחקר מילות מפתח איכותי. לסיכום, כדי שפרויקט קידום אורגני יצליח חשוב יהיה לסנכרן את כל המעורבים בפרויקט, ואלו צריכים להיות בראש ובראשונה לקוח וחברת הקידום, אולם גם יתר המערכים בחברה. כמו מערך שירות הלקוחות, מערך המחירות, המערך הלוגיסטי ועוד. פרויקט קידום מוצלח הוא זה שממקד את תהליך הקידום בביטויים הנוכנים, שמבוצע בטיימינג הנכון, עם מקדם מקצועי ולא שרלטן. תוך התמדה על עבודה נכונה, מקצועית ויציבה, ללא טכניקות ספמיות, ועם שילוב של אסטרטגיית תוכן איכותית, והתאמה לצורכי המשתמש, וכן חוויית המשתמש.